אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
בפרק הזה, אני חושב פרק מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם הולכים לצלול למאסטר קלאס של איך לכתוב דמות. אני יודע שהפרקים האחרונים הלכו למקומות קצת יותר רוחניים, לצד המנטלי של הכתיבה, לצד המנטלי של האמנות, והמטרה של הפודקאסט הזה היא ליצור איזשהו איזון בין התיאוריות והגישה שלנו לאמנות, לכתיבה, ליצירה, לסיפורים, לטקסטים, לבין הצד הפרקטי. פרקטי של איך אני מתחיל, במה אני מתמקד, ואיך לכתוב את הסיפורים שלנו בצורה המדויקת ביותר. אז כל הפרק הזה יעסוק בדמות. אנחנו קודם כל רוצים להבין מי הדמות שלי, ומה המשמעות שלה בעולם. אנחנו נדבר על האפיון החיצוני שלה, על האפיון הפנימי שלה. אנחנו נדבר על הייחודיות שלה, מי הדמות שלי בעצם. אנחנו נדבר גם על מסע הגיבור, כמה יש לו לעבור, כמה הוא כבר עבר, ומה נותר לו עולה להשיג. אנחנו נשאל את השאלה מהו הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ונדבר על אחד הנושאים האהובים עליי כשמדובר בדמויות, וזו תמונת היעד הסופית של הדמות שלנו. אני ארחיב על זה קצת יותר לעומק בהמשך, אבל בואו נתחיל רגע מההתחלה. מי הדמות שלי? הרי כשאני ניגש לכתיבת סיפור, ואין זה משנה מה סגנון הכתיבה, אני יכול לכתוב סיפור על החיים שלי, גם אני דמות בסיפור, אם אני ארצה לקבל את העובדה הזו או לא, וגם אני כגיבור עובר איזשהו מסע, מתחיל בנקודה א' ומסיים בנקודה ב'. ולפני הכל, כשאני ניגש לכתוב ספר, אני רוצה להבין מי הדמות שלי. עכשיו, כשהייתי צעיר יותר, השתתפתי אני תמיד אוהב לספר את זה, שהשתתפתי בלא מעט סדנאות כתיבה. והשתתפתי בכמה וכמה סדנאות שביקשו ממני, עוד לפני שאני מתחיל לכתוב את הסיפור, קודם כל תאפיין דמות, כמו ערך בוויקיפדיה. ואני הרגשתי שהגישה הזאת מאוד עוצרת ותוקעת אותי. אז כשאני מתחיל לכתוב ספר, אני לא אכתוב אפיון דמות כמו ערך בוויקיפדיה. למען האמת, אני בדרך כלל לא, בתהליכי הליווי שלי, אני לא מבקש מהכותבים והכותבות שאני מלווה לאפיין את הדמות, עד שאנחנו חודש וחצי לתוך התהליך. כלומר, רק כשהסיפור מתחיל להיות אמיתי, ולצבור תאוצה אמיתית כמו כדור שלג, כי אני תמיד אוהב להגיד שסיפור טוב הוא כמו כדור שלג. הוא גדל וצובר תאוצה ככל שאנחנו מתקדמים. אז אני לא אעשה את זה בהתחלה, כי אני מרגיש שאם אני אתחיל לאפיין את הדמות שלי בהתחלה, אז אני קצת אנסה ליצור יותר מדי לוגיקה בסיפור, וכפי שכבר הבנתם, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה זמן מה, אני מאוד מאמין באינטואיציה על פני לוגיקה. כלומר, אני מאוד אוהב לתת לסיפור להוביל אותי, במקום להוביל את הסיפור. זו אמנות מבחינתי, בצורה הטובה ביותר שלך. שוב, תמיד אני שם את הסוגריים האלה של, אני רוצה לתת לסיפור להוביל אותי, באופן שאני לא חסר אחריות כמובן, כן? אני רוצה להבין שאם הדמות שלי תל אביבית, אני לא יכול לכתוב פתאום שהדמות שלי ירושלמית. כלומר, אני רוצה ליצור איזשהו היגיון, אבל אני לא רוצה לעשות את ה-overthinking ואת המחשבת יתר הזו סביב הדמות. אבל אני כן רוצה לדעת כמה דברים. קודם כל, מי היא? מי הוא? איך קוראים להם? איך הם נראים? ומה הנקודה הזאת שהם נמצאים בה? כלומר, אין בעיה. עזבו רגע את ה-overתכנון העתידי, אבל אני רוצה להבין כרגע מהדמות. כלומר, האם הדמות שלי, האם הגיבור, רגע, אני אדבר בפרק הזה בלשון זכר, אבל כמובן שאני פונה לשני המינים. האם הגיבור שלי הוא עצבן, או שהוא אדם מאוד מאוד רגוע שקשה לחדור מתחת לאור שלו? האם הגיבור שלי מתרגש בקלות, או שהוא לא ירא רגש כמעט בשום סיטואציה? האם הגיבור שלי גבוה, או האם הגיבור שלי נמוך? כלומר, אני כן רוצה ליצור איזושהי הבנה, אני לא אקרא לזה אפיון, אבל לנסות ליצור לעצמי איזושהי הבנה התחלתית של מי הגיבור, איך הוא נראה, איך הוא מתנהג, איפה הוא נמצא, מה התפאורה סביבו כמובן. אז אני קודם כל רוצה להבין מי הוא, ומה המשמעות שלו בעולם. כלומר, לאן הוא מכוון את עצמו? עם הסיפור שלי, אני אוהבת לתת דוגמאות אישיות, אז אני אתן רגע דוגמה מהסיפור, מהספר הראשון שכתבתי. הספר הראשון שלי מספר על גבר ישראלי, תל אביבי, שבהחלטה של לילה, מחליט לנסוע לאודו אחרי הבחורה שהוא אוהב. אז מי הגיבור? הגיבור שלי הוא גיבור תל אביבי, בן 26, שמרגיש שהוא קצת תקוע בחיים שלו, והוא מנסה למצוא רגושים, במקרה הזה הבחורה והודו הם איזשהו ריגוי שהוא מחליט לרדוף אחריהם. אז יש לי את ההבנה הבסיסית. אני לא יכול לספר עכשיו איפה הוא שירת בצבא בדיוק, ומתי הוא איבד את הבתולים שלו בפעם הראשונה. אני לא אכנס לרמה הזו של האפיון, אבל אני רוצה להבין ברמה ההתחלתית. ואז אני מתחיל לכתוב. אני מאוד נהנה מהרעיון של להתעורר בבוקר, לכתוב את הטקסטים שלי ולגלות יחד עם הדמות מי הדמות שלי. שוב, לא בחוסר אחריות, אלא ממקום של סקרנות. אני סקרן להבין מי הגיבור שלי, איך הוא מתנהג. כן, יהיו הרבה מקרים שאני צריך לחזור אחורה לפרקים התחלתיים ולדייק נקודות מסוימות כדי להתאים את התפתחות הגיבור שלי. אבל אני אוהב לתת לגיבור להוביל את העלילה ולגיבור להוביל את הסיפור. לאחר שכתבתי כמה פרקים, בדרך כלל בין 4-6, זאת תהיה הנקודה פחות או יותר שבה האקספוזיציה מתחילה להסתיים. אקספוזיציה זה בעצם פתיחת הסיפור. זו הנקודה שהסיפור האמיתי מתחיל. אין פה חוקיות כמובן, אתם יודעים שאני לא מאמין בחוקיות, אז איפשהו בדרך כלל בין 3-7 פרקים ברמה רחבה יותר, אנחנו קצת יוצאים מהמקום ההתחלתי, הקורא כבר יותר הסתגל לסיפור, יותר settled in, והסיפור מתחיל. זו הנקודה שאני אוהב לפתוח קובץ וורד חדש ולהתחיל לאפיין את הדמות שלי. ואני בעצם אפרק את האפיון לשני מקומות. לאפיון החיצוני ולאפיון הפנימי, ואני אתחיל גם מהאפיון החיצוני. קודם כל, איך ניתן לזהות את הגיבור שלי כלפי חוץ? מה הגובה שלו? מה צבע השיער שלו? מה צבע העור שלו? מה צבע העיניים שלו? מה הבגדים שהוא לובש? עכשיו, יש לנו נטייה להיות מאוד מאוד בנאליים בנושא הזה. 1.80 מטר, צבע עור בהיר, שיער חום. כשאני אתאר מישהו גבר ככה, זה אחוז מאוד מאוד גבוה מהתושבים במדינת ישראל. אז זה לא יעזור יותר מדי. אז בואו ננסה קצת לברוח, אין לי בעיה שהוא יהיה בהיר עור, אין בעיה שהוא יהיה 1.80 מטר, ואין בעיה שיהיה לו שיער חום. אבל בואו ננסה לצאת מהבנליות, וגם שנייה להבין איך הוא נראה, איך הוא מתלבש, איך הוא הולך, הוא הולך זקוף, הוא הולך קצת שפוף. אני רוצה להבין איך הוא נראה, אני רוצה... הרי אם היינו רואים סרט, היינו רואים באופן מאוד ברור ומובהק וצלול מי הגיבור, איך הוא נראה, איך הוא מתנהג, איך הוא זז, איך הוא נושם. אז אני לא רוצה להיכנס לדקויות האלה, כי עדיין יש פה את המקום של ספר, ואנחנו רוצים למתוח את הדמיון שלנו, אבל אני כן רוצה לזהות אותו כלפי חוץ. אני רוצה שאם תספרו למישהו שמכיר את הגיבור, איך הגיבור נראה, הוא ישר יגיד לכם, זה הגיבור. כלומר, הוא יזהה אותו רק לפי המרכיבים החיצוניים. אז באמת לנסות להיכנס למקומות של אולי נקודות חן, בגדים, כמה הוא זקוף או כמה הוא לא זקוף. כמה העיניים שלו נראות כאילו רק התעורר מהשינה, והקול שלו, או כמה הוא נשמע כמו מן ערני כאילו שתה 5 כוסות קפה לפני שעה. אז זה לגבי האפיון החיצוני. עכשיו בואו נדבר על האפיון הפנימי. איך ניתן לאפיין את הדמות שלי כלפי פנים? כלומר, גם כאן אני רוצה לא להיות בנאלי. אני רוצה להבין איך הגיבור שלי מתנהג. איך הגיבור שלי מתנהל בסיטואציה מסוימת. אז קודם כל בואו ננסה רגע להבין, האם... מי הוא? האם הוא חייכן? האם הוא משתף? או שהאם הוא בדרך כלל שותק? האם הוא צוחק המון? האם הוא רציני כל הזמן? אבל זה היה מאוד מאוד לא ספציפי. בואו ניכנס לספציפי. כי אם הייתי מבקש מחברים שלי לתאר אותי, אז הם היו מספרים שאני... מדבר מהר, ולפעמים אני כל כך מתרגש כשאני מדבר שאני יכול לצעוק. וכשתספרו למישהו את התיאורים האלה, אז אני אגיד לכם, כן, זה, כנראה זה נבוא. כי חברים שלי מכירים אותי, או בני המשפחה שלי מכירים אותי. אז גם באפיון הפנימי אני רוצה לנסות לאפיין את הדמות בדברים, סליחה על הביטוי, קצת מוזרים, קצת שונים, בעיקר ייחודיים, עוד מעט נדבר על הייחודיות של הדמות. אבל אני רוצה להבין איך הגיבור מתנהג, כלפי פנים וכלפי חוץ. ולהרגיש נינוחים, להיכנס לעומק. להרגיש נינוחים, לתת לגיבורים להיות ייחודיים. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אז זה האפיון הפנימי והחיצוני. ועכשיו הוא נשאל שאלה מאוד מאוד חשובה. רוב הגיבורים שאני קורא, ופונים אליי המון המון כותבים וכותבות, דרך הסדנאות, דרך הפודקאסטים, דרך ערוץ היוטיוב, ומבקשים לשלוח אליי טקסט שהם כתבו, סיפור שהם כתבו, ו... למען האמת, רוב הגיבורים שאני נתקל בהם די רגילים. אז אני קודם כל רוצה לשאול את עצמי, האם הדמות שלי ייחודית? הרי כשאני קורא ספר, כשאני צופה בסדרה, כשאני רואה סרט, כשאני צופה במחזה, זה לא משנה, כל סיפור באשר הוא, ברוב המקרים אני מאוד רוצה לעודד את הגיבור או הגיבורה, אני רוצה להיות בקבוצה שלהם. כלומר, באופן טבעי, כשאני מתחיל לקרוא סיפור, ברוב המקרים, אני אתחבר לגיבור באופן די מיידי. יהיו מקרים שיותר, יהיו מקרים שפחות, אבל אני רוצה להיות בקבוצה שלו. ככל שהגיבור יהיה פחות בנאלי ויותר ייחודי, ככה אני אוכל להתחבר אליו יותר כקורא. והמשוואה פה היא די פשוטה, ככל שאני כקורא אתחבר אליו יותר, ככה אני אוכל להרגיש יותר נוכח בסיפור, ככה אני אהנה יותר מהסיפור. אז אני רוצה לשאול את עצמי את השאלה הזו, אחרי האפיון, האם הגיבור שלי ייחודי, או האם הוא עוד אחד מאלף? ואם הוא אחד מאלף, שזה גם בסדר, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לרצות לכתוב לגיבור שהוא מאוד בינוני ומאוד ממוצע, אוקיי, אבל גם באדם בינוני וממוצע יש משהו ייחודי, יש בו משהו שונה, יש בו משהו שרק לו יש, ולאף אחד אחר אין. וזה המסע שלנו רגע ככותבים, להבין, לפעמים בכוח, לפעמים לחפור עם כפית, להבין לעומק מי הדמות שלי, מי הגיבור שלי ומה הייחודיות שלהם. מה מיוחד רק לו ורק לה מכל תושבי מדינת ישראל, מכל אזרחי העולם. מה ייחודי לו? וזו שאלה די קשה, ובהרבה מקרים לא תהיה לנו תשובה מיידית, אבל אני מזמין אתכם לצאת לאיזשהו מסע של סיור מוחות, ולנסות להכיר לעומק את הגיבורים שלנו. ברגע שתהיה לי תשובה לכך, האם הדמות שלי ייחודית, אם כן, מה ייחודי בה, מה ייחודי בו, אני באופן לא אוטומטי, אבל באופן די מהר, אוכל ליצור חיבור ורפור עם הקוראים שלי, ובאופן אוטומטי אני אצליח למשוך את הקוראים ליהנות הרבה יותר מהסיפור. וזו הנקודה שאני אשאל את עצמי, מה מסע הגיבור? כלומר, לכל גיבור יש מסע. אם תשאלו אותי מה המסע שלי ככותב, המסע שלי בתור כותב התחיל מהמקום שרציתי, דיברתי על זה בפרקים הקודמים, ממקום שהתחלתי לכתוב כי רציתי שיראו אותי, הייתי ילד מאוד ביישן, ומבחינתי הכתיבה הייתה דרך הבאה החוצה. הרגשתי שאני יודע לכתוב, הרגשתי שיש לי כישרון, ורציתי שהעולם יראה את זה. זאת הסיבה שהחלטתי לכתוב את הספר הראשון שלי, 100 דרכים לאבד את עצמך בעוד. הייתי מאוד צעיר שכתבתי אותו, הייתי לדעתי בין 21 ו-22. וזה היה המסע שלי, המסע שלי היה למקום שיראו אותי. כשהספר התחיל, הפך לרב מחר והוא התחיל להיחשף, אז פתאום ראו אותי. אז הרגשתי שהמסע שלי מקבל כל מיני תפניות שונות. בגלל זה הספר השני שלי, נכנס למקומות הרבה יותר עמוקים, של משפחה, של מערכת יחסים של אב ובנו. נכנסתי לעומקים הרבה יותר גדולים. אני מרגיש שהספר השני שלי איכותי בכמה וכמה רמות מהספר הראשון, רק בגלל המסע הגיבור שלי בתור כותב. הגבולות שהחלטתי למתוח. אז אני קודם רוצה להבין מה המסע של הגיבור, מה הוא עבר, מה הוביל אותו לכאן, שוב, אלה לא שאלות שאני רוצה לשאול עצמי בהכרח בתחילת הכתיבה, אלא אמרנו בשלבים קצת יותר מתקדמים, ושאלה לא פחות חשובה ממה הוא עבר או כמה הוא עבר, היא מה נותר לו עולה להשיג, לאן הוא מכוון. וזה מוביל אותי לתמונת היעד הסופית. שאלה שאני מאוד אוהב לשאול, כל כותב וכותבת שיצא לי ללוות בחיי, היא מהי תמונת היעד הסופית של הגיבור ביחס לסיפור? שימו לב, ביחס לסיפור. אני לא מבקש תשובות של וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, ו-happily ever after. כולנו רוצים שיהיה לנו אושר, אושר ובריאות. אז אני לא מחפש את התשובות האלה. שוב, בואו ננסה להיות ייחודים. אז אני אחזור רגע לסיפור, לספר הראשון שלי. הספר הראשון מלווה גבר ישראלי שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע להודו, למצוא את הבחורה שהוא נדלק עליה ולהציר בפניה את אהבתו. אם תשאלו אותי מה תמונת היד של הגיבור, תמונת היד היא לא להתחתן להביא ילדים ובאושר ואושר עד עצם היום הזה. זה די ברור, נכון? אז בואו ננסה לענות על השאלה הזאת ביחס לסיפור. סיפור הוא סיפור מסע בהודו. מבחינתי, תמונת היד של הגיבור שלי, ביחס לסיפור, היא לפגוש את ליה, הבחורה שהוא נסע אחריה, להציר בפניה את אהבתו, ולתת הזדמנות אמיתית לאהבה ולמערכת היחסים ביניהם. אני שומר את זה פשוט. אם תשאלו אותי מה תמונת היד שלי בתור יוצר תוכן, בתור מורה לכתיבה, מה מטרת היד של הפודקאסט הזה? אני לא אגיד לזכות בתהילת עולם, ואני לא אגיד להפוך להיות הפודקאסט המוצלח ביותר בעולם. אני אשתף שתמונת היד שלי, ביחס לפודקאסט הזה, היא לעזור לכמה שיותר כותבים וכותבות להגשים את עצמם באמצעות כתיבה. אני מספר המון על החזון שלי בסדנאות, ואני בטוח שדיברתי על כך בפודקאסט. אולי אני נאיבי, אולי זה ילדותי, אבל אני מאמין בלב שלם, אני יודע מה האמנות עשתה בחיים שלי. ואני יודע מה אומנות יכולה לעשות בחיים של כל אחד ואחת מכם. ואני באמת מאמין בלב שלם שככל שיותר אנשים, במדינת ישראל, כי אין לנו מדינה אחרת, ככל שיותר אנשים יתחברו לצד היצירתי שבהם ויגשימו את עצמם באמצעות כתיבה, באמצעות סיפורים, באמצעות טקסטים, אנחנו נחיה בחברה יותר טובה ובמדינה יותר טובה. ולא, לא מעניין אותי כל מה שקורה במדינה ופוליטיקה וכלכלה, אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על חברה, אני מדבר על יצירה. אז זאת תמונת היד הסופית שלי ביחס לסרטונים שאני מעלה, ביחס לפודקאסט, ביחס לסדנאות הכתיבה שלי, ביחס לכל הפעילות היומיומית שלי. זאת תמונת היד הסופית. אז אני רוצה ליצור איזושהי תמונת יד מפורטת, ולהבין מה המטרה של הדמות. אבל אני אכנס לשאלות קצת יותר עמוקות. למה הדמות רוצה להשיג את היעד הזה? מה יקרה אם כן? ומה יקרה אם לא? מה הפחד? ומה יש להשיג? אז אני אענה על השאלה הזאת בכמה צורות. אני קודם כל אדבר על הגיבור שלי, במאה הדרכים לאבד את עצמך בעוד. הגיבור רוצה לפגוש את ליה, להציר בפני את אהבתו, ולתת הזדמנות אמיתית. מה יקרה אם הוא לא היה נוסע להודו אחריה? הוא מאוד מפחד מהחיים הבינוניים האלה שנוצרו לו. 9-5 במשרד, והוא לא מצליח לייצר מערכת יחסים משמעותית. כל פעם שיש לו הזדמנות חדשה למערכת יחסים, ההזדמנות החדשה לא נכנסת לו בדיוק למסגרת. והוא מחפש את האישה המושלמת, אז הוא מאמין שכשהאישה המושלמת תגיע, היא תיכנס בדיוק למסגרת שהוא מחפש. והוא מבין שעברה עוד שנה, ועבר עוד דייט, ועבר עוד ניסיון כושל למערכת יחסים. ומה שצריך להשתנות. אז הוא מחליט לצאת מהקופסה ולעשות צעד מאוד מאוד משמעותי עבורו, וזה לנסוע לעודו. מדינה שהוא לא היה בה מעולם, כדי לתת הזדמנות אמיתית לאהבה. אז מה יקרה אם הוא לא יעלה על המטוס? יכול להיות שהחיים שלו יראו בדיוק אותו דבר, והוא לא יצליח לברוח מהבינוניות. מה יקרה אם כן? הוא אולי יצליח לפתוח איזשהו פתח חדש, ואולי ליצור מסגרת חדשה שהוא לא יצליח ליצור עד היום. שמתם לאילו עומקים אני נכנס? זה הרבה מעבר להציר בפניה את אהבתו, והרבה מעבר ל... ושימו לב, אין פה ספוילרים. כשאני כותב את האפיון אני לא מספר שבסוף הם יהיו ביחד, או בסוף הם לא יהיו ביחד, או בסוף הם יהיו ביחד אבל ייפרדו, או שאולי הוא ייסע להודו ולא יפגוש אותה לעולם. אני רוצה להבין מה מניע אותו, ואני אסביר מה עומד מאחורי השאלה הזאת, שאלה שהיא בעיניי הכרחית, נחוצה ומאוד מאוד חשובה. ברגע שאני מבין מה תמונת היעד של הגיבור או של הגיבורה שלי, אני יודע שרוב הפעולות שהוא או היא עשו, נעשות על מנת לקדם אותם לעבר היעד שלה. כלומר, ואני אתן רגע דוגמה מעולם הספורט. בוא נסתכל על, לצורך העניין, הגיבור שלי הוא שחקן כדורגל צעיר, שהחלום שלו הוא לשחק בברצלונה, ברמות הגבוהות ביותר בכדורגל. אז הוא הולך לישון כל ערב מוקדם, הוא קם ב-5 בבוקר, הוא אוכל בריא, הוא לא שותה אלכוהול, והוא מתאמן פעמיים ביום. כל מה שהוא עושה, מגיע על מנת לשרת את דמויית היד הסופית שלו, שזה להגיע לרמות הגבוהות ביותר של הכדורגל. אבל, הוא בן אדם. אז לפעמים הוא ישתה איזו בירה, לפעמים הוא ילך לאכול המבורגר, כלומר, הוא לא יכול לחיות בתור רובוט. הרבה פעמים אנחנו כבני אדם עושים פעולות שהן פשוט לפלז'ר שלנו, לפן שלנו, לכיף שלנו. אתם מכירים שאתם עושים פעולות לפעמים ואז יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש, אחרי זה אתם שואלים את עצמכם, למה הייתי צריך את זה? אז לא כל פעולה שהגיבור הכדורגלן שלי יעשה תקדם אותו לעבר היד, אבל רוב הפעולות. לכן, רוב הפעולות שהגיבור שלי יעשה, נועדו על מנת לשרת את תמונת היעד הסופית. לא כל פעולה באשר היא, אבל רוב הפעולות. לכן, ברגע שתמונת היעד הסופית ביחס לסיפור מתבהרת לי, אני מצליח להבין את הגיבור שלי הרבה יותר טוב. עכשיו אני יודע שכשאני מציף את השאלה הזו, זה קרה גם לא מעט בתהליכי הליווי שלי, הרבה כותבים וכותבות קצת נבלים. הם מפחדים ממשהו שאני מאוד פחדתי ממנו, וזה להכניס את עצמי למסגרת. אני לא רוצה להיות מתוכנן מדי, אני לא רוצה להוציא את התשוקה מהכתיבה, אני לא רוצה להיות לוגי. רגע, אם עכשיו כל פעולה שהגיבור יעשה, צריכה לקדם אותו לאנשהו, ויש לו מטרה על גבי מטרה על גבי מטרה, זה פוגע לי בפן ובזרימה של הכתיבה. אז לא, כשאנחנו נמשיך לכתוב אחרי שעשינו את האפיון, אנחנו לא רוצים לתכנן יותר מדי, ואנחנו לא רוצים לנתח רגע. הגיבור ענה על השאלה ככה בגלל שלא, אנחנו עדיין רוצים לכתיבה להוביל אותנו באופן, אתם יודעים שאני אומר את זה תמיד, אינטואיטיבי ולא מתוכנן, אבל אני בסך הכל רוצה להכיר קצת יותר את הדמויות שלי, וזו המטרה, ובעיניי זו שאלה מאוד מאוד חשובה, וכשאני פותח קובץ אורות חדש ואני שואל את עצמי, מה תמונת היעד הסופית של הגיבור, אני בדרך כלל אנסה להשיב לפחות בשתי פסקאות, לא בשורה, לא בשתיים, לא בפסקה, לפחות בשתי פסקאות, בואו נחפור פנימה. בדרך כלל, כשאני מלווה כותבים, אנחנו עובדים במשך שבועיים על האפיון. יש להם משימה, במשך שבוע הם עובדים על האפיונים, שולחים לי את האפיון, אני נותן להם דיוקים ואז אנחנו נכנסים עוד שבוע, הרבה יותר לעומק, כי בהתחלה התשובות שיצאו לכם הן תשובות לוגיות. הוא רוצה א', הוא רוצה ב', הוא רוצה ג', ואז תתחילו לשאול למה. למה? מה יקרה אם כן, מה יקרה אם לא, ממה הוא מפחד ומה יש לו להשיג או מה יש לו להפסיד. אז זו בעצם הייתה, זה בעצם היה המאסטר קלאס שלנו לכתיבת דמות. זה פרק שהוא קצת שונה, הרבה יותר פרקטי. דיברנו על מי הדמות שלי ומה המשמעות שלה בעולם. דיברנו על אפיון חיצוני ואפיון פנימי סביב הכותרת של בואו לא נהיה בנאליים, בואו נכיר את הדמויות שלנו על אמת. בעיקר בכל מה שקשור לאפיון. בואו לא ננסה לענות על תשובות רק כדי לענות, אלא נענה על תשובות שמקדמות אותנו להבנה טובה וברורה יותר. שאלנו את השאלה האם הדמות שלנו ייחודית, אנחנו רוצים ליצור חיבור ורפור עם הקורא. הקורא רוצה לאהוב את הדמות, אז בואו ניתן לו את האפשרות הזו. דיברנו על מסע הגיבור, כמה הוא עבר, מה נותר לו או לה להשיג. וכמובן דיברנו על תמונת היד הסופית, לאן הגיבור, הגיבורה, הגיבורים שלנו מכוונים את עצמם, במסע החיים הזה שנקרא הספר שאנחנו כותבים. אז עד כאן הפרק הזה, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.